רב המציע, דף צד ג, עמוד א, לילוי נשמת מורנו הרב חנוך ברבי טוביה, זכר צדיק לברכה. לילוי נשמת אסתר דינה בתריסה, זכרונה לברכה. אנחנו במשנה כ-10 שורות בערך אחרי תחילת העמוד. בסדר?
גם לפועלים זרים מגיעים כל הזכויות האלו שאנחנו רואים. יכול לאכול, בצדה,
עקרוני. אני לא זוכר אם היה לנו פה לימוד לזה.
בימינו בארץ זה מה שקורה בדרך כלל, פועלים זרים
שחושבים ש... אני לא בטוח, כתוב חי אחי... לא, אני חושב בפשטות זה החיוב הוא רק ביהודי, אבל מצד מנהג המדינה זה כן... לא, זה לכאורה... יותר של פועל יהודי, כתוב כי תבוא בקרם רעך. אז החיוב הוא דווקא לפועל יהודי. אבל למעשה, אם יש מנהג המדינה, כמו שראינו בהתחלה זה גם לגוי, אז אתה חייב, כי לא מדין התורה, אבל מצד מנהג המדינה. זה מחייב, תמיד. יש לנו תמיד את הרמה של מה שהתורה חייבה. וחוץ מזה, יש דברים, אם זה המנהג, אז זה מחייב. כי זה כאילו התחייבת, כאילו התחייבת בכתב. כן.
בימינו אין כמעט פועלים זרים בשדות.
יהודים,
כן,
אין יהודים. נכון. נכון. קוצץ אדם, את המשנה הזאת בעצם למדנו בעמוד הקודם, כי הגמרא הביאה מהמשניות המשנה הזאת ראיות לדיון, האם פועל משל שמיים משלו הוא אוכל או משל שמיים הוא אוכל. ולכן הגמרא גם פה לא תתעכב כל כך על, על הדין הראשון, כמעט בעצם על רוב המשנה, רק על הדין האחרון שלא עסקנו בו, עליו הגמרא מתעכבת. אז בואו נקרא את המשנה, את המשנה כולה. קוצץ אדם על ידי עצמו, על ידי בנו ואיתו הגדולים, על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, ועל ידי אשתו, מפני שיש בהן דעת. מה זה קוצץ? אז ראינו בעמוד הקודם, הכוונה היא שהוא קוצץ במקום שהוא יאכל הפועל, אז הוא אומר... אז במקום שהפועל יאכל, אז הוא יקבל שכר נוסף ולא יאכל. זה הכוונה קוצץ. אז הוא יכול על ידי עצמו, הוא יכול לעשות את זה על ידי בנו ואיתו הגדולים, על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, ועל ידי אשתו, מפני שיש בהן דעת, כיוון שהם יודעים, כיוון שיש בהם דעת, אז הם מוכלים כשהוא יתנה. אז הם מוכלים על האכילה שמגיע להם, אבל אינו קוצץ. על ידי בנו ביתו הקטנים, ועל ידי עבדו ושפחתו הקטנים, ולא על ידי בהמתו, מפני שאין בהן דעת. כן, על ידי בנו ביתו הקטנים, אז הגמרא אמרה שבקטנים לא זכי לו רחמנה, ולגבי עבדים, אז בגלל שהם קטנים, הם לא עבדם מכילה. מפני שאין בהן דעת. הסוחר את הפועלים, לעשות בנת הרווי שלו, זה גם ראינו בעמוד הקודם, מה זה לעשות בנת הרווי? כלומר, לעבוד בקרם, נגיד, שהוא שנה רביעית שלו. ובשנה רביעית עדיין אסור לאכול. שנה רביעית אפשר לפתח לפדות את זה, זה נקרא נטע רווי. אז הוא שכר את הפועל לעשות בנטע רווי שלו, הרי אלו לא יאכלו. למה? כי אסור לאכול את זה. יכולים את זה רק בתוך ירושלים, אלא אם כן פודים. אבל אם לא הודיע, אם לא אמר להם לפני כן שהוא שוכר אותם לצורך עבודה בקרם של נטע רווי, אז יש פה מחזה כמקח טעות על מה הגמרא למעלה, כי הם חושבים שהם יוכלו לאכול. תום מביא אותם לקרם כזה שהם לא יכולים לאכול, אז כיוון שמחזה כמחת טעות, הוא לא טעות, הוא מחויב לתת להם לאכול. ואז מה הוא עושה? אם לא דיין, פודה ומאכילן. אז הוא פודה את הנטע רווי, ואז הם כן יכולים לאכול. נתפרסו עיגוליו, נתפתחו חביותיו, הרי אלו שלו. גם כאן, זה הגמרא אמרה שמחזה כמחת טעות, כיוון שהם חושבים שהם עדיין יכולים לאכול, והם לא יודעים שכבר נגמרה מלאכתו למעשר, ואז כבר לא זכאים לאכול בזה. אז מה, אז לכן... סליחה, זאת אומרת, פה עדיין מדובר נגיד שהם כן יודעים, אז לא, הם לא יכולים לאכול, כי נגמרה למחתו למעשר, ואחרי שנגמרה למחתו למעשר, פועל כבר לא זכאי, אבל אם לא הודיען, אם הוא לא הודיע להם, אז הם חושבים שהם הולכים לעבוד בדבר, בדבר שתלו שלא נגמרה מלאכתו למעשר, והם חושבים שהם יהיו זכאים לאכול, ולכן יש פה מחזה כמקח טעות, ולכן הוא צריך, אם לא הודיען, מעשר ומאכילן. אז כן, שומרי פירות אוכלים מלכות מדינה, אבל לא מן התורה. מה זאת? אז זה הגמרא תפרש לנו מה הכוונה ששומרי פירות אוכלים מלכות מדינה ולא מן התורה. לא מן התורה, הכוונה שהתורה פועל כזה שהוא שומר פירות מהתורה הוא לא יכול לאכול. רק מלכות מדינה זה מנהג המדינה, כמו ששאלת אותי קודם. הכוונה היא שככה בכל אופן נהגו לעשות כן. עכשיו הגמרא תסביר.
אבל הפדיון זה יכול להיות גם לפני השנה הרביעית,
לא, 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 שלוש שנים זה אורלה, שנה רביעית זה נטע רווי, את זה אפשר לפדות, ושנה חמישית כבר אפשר לאכול רק עם מעשה רגיל. שומרי פירות, אומרת הגמרא, אמר רב, מה זה שומרי פירות שדיברנו עליהם בסוף המשנה? אמר רב, לא שנו אלה שומרי גינות ופרדסין, כלומר, כשזה, יש שם גינות ופרדסין, שדברים הם עדיין בעצם צומחים ולא כתפו אותם, אז בזה הם אוכלים מלכות מדינה, אבל שומרי גיטות וערמות, מי שומר גיטות וערמות זה כבר תלוש, כן? זה כבר תלוש לפני גמר מלאכה, הם אוכלים מן התורה, למה? המסבירה הגמרא, כסבה, רב סובר, משמר, כעושה מעשה דמי. יש פה שאלה, אדם שיושב ושומר, זה נחשב כמו פועל רגיל שהוא עושה עבודה? הרי הוא רק יושב ולא עושה כלום? אבל הוא אומר, זה השאלה, האם שומר שמר כעושה מעשה דמי או לא? אז רב סובר שמשמר כעושה מעשה דמי. לכן, שומרי גיטות וערמות, זה נחשב שהם עושים מעשה, ונחשבים, זה נחשב פועל, שמגיע לו לאכול, ולכן שומרי גיטות וערמות אוכלים מן התורה, ומה שאמרו במשנה ששומרי פירות אוכלים רק מלכות מדינה, הכוונה לשומרי גינות ופרדסין, כי שומרי גינות ופרדסין, הם, זה מחובר בשעה שאין גמר מלאכה, כן? ומחובר בשעה שאין גמר מלאכה לא אוכל מן התורה, ובכל אופן מלכות מדינה אוכל, אומר רשי, וכל שכן עושה במחובר, כלומר אם משמר במחובר, כי זה נחשב כי עושה מעשה, קל וחומר שעושה מעשה ממש, כמו מנקש, ראינו למעלה שהוא לא זכאי לאכול, כל זה רק מן התורה, ומדרבנן הוא אוכל. אומרת ממנהג המדינה, ושמואל אמר, שמואל חולק על רב, אומר, לא שנו אלה שומרי גיטות וערמות, שומרי גיטות וערמות, הם אוכלים במנהג המדינה, ושומרי גינות ופרדסים אינן אוכלים לא מן התורה ולא מלכות מדינה. למה? כי שמואל סובר, כסבר, משמר, אדם ששומר, אז זה לא נחשב כעושה מעשה, זה לא נחשב כעושה מעשה דמי. לכוון שלאו כעושה מעשה דמי, אז ממילא שומרי גיטות וערימות, הם לא זכאים. למה? כי למרות שזה תלוש, אבל הוא לא נחשב עושה מעשה, זה תלוש לפני גמר מלאכה, אבל לא עושה מעשה, לכן רק ממנהג המדינה הוא אוכל, אבל שומרי גינות ופרדסים, אז יש בזה תרתי דרבנן, הוא גם לא נחשב עושה מעשה, וגם זה נחשב, זה גם נחשב מחובר שלא בשעת גמר מלאכה. אז כמובן ששתרת לראות בזה לא הנהיגו אכילה, בזה לא אוכל בכלל, לא מן התורה ולא מדרבנן, לא מלכות מדינה. מטיב רב אחא בר רב הונא, אז רב אחא בר רב הונא מקשה. כתוב לגבי פרה אדומה, נכון? בפרה אדומה יש הלכה, שכל מי שמתעסק בפרה, פרה אדומה, אנחנו יודעים, היא מתמת, מתהרת מאים, אבל מתמת את התיאורים. מה זאת אומרת? בפרה אדומה, כל מי שמתעסק, כל מי שמתעסקים בה, הם נטמאים וצריכים אחרי זה להיטהר. היא רק מתארת את הטמאים. מה זאת אומרת? אז מתמא, אז אומרת הגמרא פה, מי שמשמר את הפרה, מה זה משמר את הפרה אדומה? משחיטתה ועד כינוס אפרה. הוא שומר, שומר שלא יקרה שום דבר. אז כתוב שהוא מתמא בגדים. כן? הוא מתמא בגדים, אומרת הגמרא, איך יכול להיות שהוא מתמא בגדים? הוא רק שמר, הוא לא עשה שום פעולה, והיא אמרת משמר לאו, כי עושה מעשה דמי, אם אתה אומר שמשמר, זה לא עכשיו עושה מעשה, מה אם מתמא בגדים? למה אותו כהן ששמר, אז הוא מתמא בגדים, הרי הוא לא עשה שום מעשה, אז זה לא נחשב, הוא לא נחשב מאלה שעוסקים במלאכת פרה אדומה, כל לא נחשב בכלל עוסקים בפרה שמתמאים בגדים, אומרת הגמרא, אמר רבא בר הולא, גזירה שמא יזיז באיבר. כלומר, אנחנו חוששים, נכון שהוא עקרונית הוא רק משמר, אבל יכול להיות שהוא יזיז איזה איבר, ואז כבר נחשב שהוא עשה מעשה, לכן כשמה הוא עשה כך, גזרנו על כל המשמרים שהם נטמאים, אבל באמת מעיקר הדין, משמר לאו כעושה מעשה דמי. אז ככה הגמרא מיישב את הקושייה הזאת, את הקושייה על שמואל. מטיב רב כאן, הקושייה ממקום אחר, המשמר 4 ו-5 מקשאות. מקשאות זה מקום, מה? מקשאות זה מקשאות שגדלים בהן קישויים, ראינו למעלה קישות? אז זה כאילו שדה של קישויים, הוא משמר 4 חלקות כאלה, אז הדין הוא, הרי זה לא ימלא קריסו מאחד מהן, הוא לא יאכל, רק, יש לו שטח אחד לא יאכל שם את הכל ואחרי זה הוא לא יהיה רעב. לא, יחלק את אכילתו בכל חלק, בכל חלקה הוא יאכל קצת, וככה לא יפסיד את בעל הבית את כל החלקה. לא ימלא קרסום אחד מהן, אלא מכל אחד ואחד אוכל לפי חשבון. אומרת הגמרא, הוא הרי משמר. מה זה משמר? הוא לא כותף, הוא לא עושה שום דבר. הוא רק יושב ושומר שלא יבואו גנבים. והיא אמרת, משמר לאו כעושה מעשה דמי, אם ישמר הוא לאו כעושה דמי, מה יאכל? הרי זה נקרא מחובר שלא בשעת גמר מלאכה, כי הרי הגמרא הבינה שהמקשאות האלה, הקישויים הם מחוברים. משמר שלא בשעת גמר מלאכה, משמר שלא בגמר מלאכה, ואם אתה אומר שמשמר עליו כעושה מעשה דמי, אז שמואל אומר דבר כזה שלא אוכל לא מעין תורה ולא מעין הלכות מדינה. אז למה פה כתוב שהוא כן יכול לאכול, רק שלא ימלא קרסומים? אמר רב שימי ברשי בעקורין שאנו, מדובר שהקישויים כבר עקרו אותם, הם לא מחוברים לאדמה, ואם הם עקורים משורשיהם עם הקישויים שבהם אומר רשי, אז עם אלה, אז הם שומרים בתלוש. אז זה נקרא שומר שאוכל בתלוש, אז למרות שלאו כעושה מעשה דמי, ולכן מתורה הוא לא אוכל, אבל בתלוש, יש תלוש שלא בשעת גמר מלאכה לכאורה, תכף נראה אם גמרא דנה על זה, תלוש שלא בשעת גמר מלאכה, אז לכאורה הוא היה צריך לאכול, אבל כיוון שמשמר לאו כעושה מעשה דמי, אז אכן הוא אוכל רק מלכות מדינה. כן, אז הוא אוכל מלכות מדינה. אומרת הגמרא, עקורין? אם זה עקורין, אז בכלל מה פתאום יכולים לאכול? אבל לא נגמרה מלאכתן למעשר. אם נגמרה מלאכתן למעשר, אז אין שום סיבה שיוכלו לאכול. גם בעושה מעשה ממש, ברגע שנגמרה מלאכתו למעשר, אז הוא לא יכול לאכול. אומרת הגמרא, לא, מדובר שלא ניטל פיקה שלהם. אז למדנו למעלה, בדף פחת עמוד ב' שגמר מלאכתו למעשר בקישויים זה שניתן לפיקה שלהם, זה הפרח הזה שנופל, רק אז זה נקרא גמר מלאכתו למעשר. או, אז לכן עכשיו תלוש שלא בשעת גמר מלאכה, שאם זה היה עושה מעשה הוא היה אוכל מן התורה, וכאן שאני לא עליו כעושה מעשה, לדעת שמואל, אז הוא אוכל רק מלכות מדינה. אמר רב אשי, כבתי דה שמואל מסתבר, באמת מסתבר שהלכה כשמואל. דתנן, איך אנחנו מסתבר לנו שהלכה כשמואל? דתנן, כשנינו במשנה, איזה משנה? משנה בדף פזיין, משנה שלמדנו אותה, מה אומרת המשנה? ואלו אוכלין מן התורה, העושה, כתוב אוכלין מן התורה, יש הדגשה במשנה, הוא אוכל מן התורה. העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה ובתלוש, ובדבר שגידולו מן הארץ, נכון? זה מה שהגמרא המשנה אמרה. עכשיו, מזה שכתוב אוכלין מן התורה, מדייק את הגמרא מכה דיקה דלוקה אכיל מן התורה, אלא מלכות מדינה. אכן, למה צריכים להגיד את המילים מן התורה? מן התורה זה נשמע שיש כאלה שאוכלים, אבל לא מהתורה, רק מלכות מדינה. אז אם ככה, אז לכאורה, מתי אוכלים מלכות מדינה? אז אומרת הגמרא, אם הסיפה, ואלו שאינן אוכלין, שאינן אוכלין, כאן לא כתוב שאינן אוכלין מן התורה, כתוב סתם שאינן אוכלין. מה אינן אוכלין? אי, למה שאינן אוכלין מן התורה, אלא מלכות מדינה. היינו רייש, אז זה אני כבר יודע, כבר מהרייש הייתי, אם זה, הייתי כבר יכול לדייק את זה. כתוב, אוכלין מן, אלו אוכלין מן התורה, עושה מחובה לקרש את גמר מלאכה ותלוש. מזה אני יכול לדייק, שאחד משלושת הפרמטרים לא קיים, אז עדיין הוא, אם הוא עושה במחובר בשעה שנגמר מלאכה, או שהוא עושה בתלוש בשעה שנגמר מלאכתו, או דבר שנגדלים לארץ, אז הוא אוכל רק מלכות מדינה. אז אני הייתי כבר יכול לדייק את זה. אלא בהכרח, אומרת הגמרא, אני לא צריך את הסיפה בשביל זה. אלא לאו, בהכרח שהסיפה מדברת מקרה אחר. מה מדבר את הסיפה? אלא לאו, שאין אוכלים לא מן התורה ולא מלכות מדינה, וזה מה שכתוב, ואלו שאינן אוכלים, סתם, שלא אוכלים בכלל. ומה הניעו? אז כמו שאומרת שם המשנה, אלו מה הם לא אוכלים בכלל? עושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה. אז כתוב מפורש בסיפה, שמי שעושה, אפילו אם הוא עושה מעשה ממש, מחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה, אז הוא לא אוכל בכלל. אז ממילא כל שכן, שומרי גינות ופרנסות, ופרדסות, שהוא רק שומר, זה מחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה, והוא רק שומר, אז אם עושה מחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה, שהוא עושה ממש, הוא לא אוכל אפילו מלכות מדינה. כל שכן שומרי גינות ופרדסות, שלא אוכל, לא אוכל בכלל אפילו מלכות מדינה. וזה בדיוק כמו ששמואל אמר, שכל מה שאוכלים מלכות מדינה, זה רק מי ששומר בתלוש, בדבר תלוש שלא נגמר מלאכתו למעשר. אבל אם זה מחובר בשעה שאינה, לא בשעת גמר מלאכה, אז אפילו מלכות מדינה לא אוכל. אז מלמה, המשנה שלנו מדויק, כדעת שמואל, וכן הלכה. עכשיו אנחנו סיימנו את כל ענייני אכילת פועל. כאן נגמרו כל ענייני אכילת פועל, ועכשיו אנחנו עוברים חזרה בעצם קצת לדיני שומרים. דיני שומרים. ופה זו משנה חשובה ביותר. פה בעצם מתחילות המשניות על סוגי השומרים. אומרת המשנה, ארבעה שומרים הם, זה מפורסם. ארבעה שומרים הם. שומר חינם, והשואל, נושא שכר והסוחר. שומר חינם זה אדם ששומר בלי שישלמו לו כסף. שואל זה אדם שביקש להשתמש בפרה של מישהו בלי תשלום. נושא שכר, מה זה נושא שכר? אדם זה שומר שכר, אני שומר, אבל לא בחינם, תשלם לי כסף על השמירה שלי. והסוחר, מה זה סוחר? סוחר זה כמו שואל, הוא רוצה להשתמש, אבל הוא לא עושה, בעל הבית לא נותן לו את זה בחינם, הוא מבקש על זה כסף, הוא אומר לזכור רכב, נכון? אתה משלם על הרכב. אז מה הדין שלהם? שומר חינם נשבע על הכל, כלומר, מה זה על הכל? חוץ מ... פשיעה, הוא נשבע ונפטר על כל, מה זה, על הכל, כל המראות הכתובות בשאר שומרים לחיוב, כל מה ששאר שומרים נשבעים לחיוב, הוא נשבע שכך עלתה לו, הוא פטור. דיינו, גם באונסין וגם בגניבה ועבדה. והשואל משלם את הכל. שואל חייב אפילו באונסין כידוע, פטור רק באמת המחמת מלאכה. ונושא שכר, והסוחר, כלומר, סוחר ונושא שכר לפי דעת המשניים באותה רמה, הם נשברים על השבועה ועל השבועה ועל המתה, שכל אלה סוגי אונסים, שבמה נשברה, או נשבתה, או שהיא מתה, כל דבר שקלקול שקרה לה שלא באשמתו, אז זה אונס, שואל חייב עליו, אבל נושא שכר וסוחר פטור נשבעים ונפטרים, ומשלמים את העבדה ואת הגניבה, אם הייתה גניבה או עבדה, שזה כבר הוא צריך יותר להיזהר, ודבר כזה, שומר שכר וגם סוחר משלמים. שואל את הגמרא, כמו מי המשנה הזאת? אנחנו בגמרא, אומרת הגמרא, מן תנא ארבעה שומרים? מי הוא התנא ששנה את המשנה שלנו של ארבעה שומרים הן? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב רבוע, רבי מאיר, זה דעת רבי מאיר. אמר, אז הגמרא לא הבינה בדיוק פה את המסע ומתן, והיא שואלת ככה, אמר לרב ולרב נחמן, מי כדלת לארבעה שומרים? מה, יש מישהו שברך חולק? זה הרי פסוקים מפורשים שיש ארבעה שומרים. כולם מסכימים. שיש דבר כזה, ארבעה שומרים. זאת עובדה שאי אפשר להתווכח איתה. שומר חינם, שואל, נושא שכר ושואל. זה לא דבר שנתון למחלוקת שיש ארבעה שומרים. זה מציאות. אמר לאחי כאמין עלה. ככה אני התכוונתי לשאול. מן תנא סוחר כנושא שכר. כלומר, התכוונתי לשאול מי זה זה ששונה... מי ששנה את המשנה שלנו, של ארבעה שומרים, שכתוב בה, סוחר כנושא שכר. כמו שמסביר לנו רש"י, אם אנתן הסוחר כסוחר את חרדה, מדקטנים בתים בתרווי ופטורין מאונס, ומשלמין בגנב המידה. ועל זה אמר לנו רב נחן שזה דעת רבי מאיר. זה רבי מאירי. שואלת הגמרא, איך אתה יכול להגיד שזה דעת רבי מאיר ששובר שסוחר כנושא שכר? והרבי מאיר איפכה שמין הלט. רבי מאיר שמענו שהוא אומר הפוך. הוא לא סובר ככה, הוא סלטניה. סוחר כיצד משלם. רבי מאיר אומר כנושא שומר חינם. אז רואים שרבי מאיר סובר שסוחר לא כשומר שכר, שחייב בגנב המידה, אלא כשומר חינם, שפטור מגנב המידה וחייב רק פשיעה. רבי יהודה אומר כששומר שכר, אז לכל המשנה שלנו היא כרבי יהודה ולא כרבי מאיר. אז הוא אומר, מתרץ את הגמרא, רבא ברבוע איפכא קטני. כלומר, את הגמרא, רבא ברבוע, שנה שאמר לנו שזה רבי מאיר, שאמר לנו רבי מאיר, הוא שנה הפוך את הברייתא הזאת. הוא סובר שדווקא רבי מאיר הוא זה שאומר שסוחר כשומר שכר. אומרת הגמרא, יחי, אם כך, שסוחר כשנושא שכר, אז מה אתה אמרת? ארבעה שומרים הם, זה לא ארבעה, שלושה נינו, יש רק שלושה שומרים. כרי יש שואל שחייב באונסין, שומר חינם שחייב בפשיעה ופטור מכל השאר, וסוחר ונושא שכר שחייבים בגדבה ובדה ופטורים מאונסין. אז אם כך, אז רק שלושה סוגים בסופו של דבר של שומרים יש, לא ארבעה. אומרת הגמרא, דלת שומרים, כלומר יש מציאות שיש ארבע שומרים, אבל דיניהם, אתה צודק, דיניהם הם רק שלושה. מבחינה הלכתית זה מתחלק רק לשלוש פרמטרים. אבל מבחינה מעשית, יש לך בפועל ארבע מצבים של שמירה. שומר חינם, שואל, נושא שכר וסוחר. כן, עד כאן זה רק העניין של בירור הגמרא, בירור הגמרא שהגמרא מבררת כמו מי סובר את המשנה, והיא מסיקה שהמשנה סוברת שהמשנה משנתנו היא דעת רבי מאיר ולא דעת רבי יהודה. כן, אומרת הגמרא, עכשיו יש לנו פה דיון מעניין לכל אורך עמוד עד כמה שומר שכר צריך לשמור. ראינו עכשיו ששומר חינם ושומר שכר, ההבדל ביניהם הוא באחריות. דהיינו, מה קורה בגניבה ועבדה? לשומר חינם פטור מגניבה ועבדה, שומר שכר חייב בגניבה ועבדה, נכון? שומר חינם חייב רק בפשיעה, שומר שכר גם בגניבה ועבדה. האם באמת זהו ההבדל היחידי ביניהם? רק באחריות, או שיש גם הבדל ביניהם בעד כמה אני צריך לשמור טוב. אולי שומר שכר, זה מה שהגמרא תברר פה, צריך לשמור יותר טוב גם משומר חינם. לא רק, ההבדל ביניהם הוא לא רק אם משלמים על גניבה ועבדה או לא. יש גם הבדל איך להתייחס לשמירה. דיינו, אם אין לי יכולת שומר שכר שמשלמים לו, צריך לשמור יותר טוב. ואז מילא אם הוא לא שמר כמו שהוא היה צריך, אז זה יחשב פשיעה. אומרת הגמרא סיפור, והסיפור שמזה היא לומדת. הוא ראיה, רואה בדרך כלל זה שומר שכר, כי הוא מקבל בהמות לשמור עליהם, ותמורת זה הוא משלמים לו כסף. דהה וקראי חיותה אגודה דהר פאפה, הוא היה מראה את החיות על האגודה הזה, כאילו על בצד הנער, בצד הנער, על שפת הנער. שריג חד המנהיו, במה אחת, הם באות הרי לשתות שם, נכון? מה קרה? פתאום במה אחת החליקה ונפת למים, נפלה למים. עטה לקמי דרבה ופטרי. אז בא אותו רואה לפני רבה, שאל אותו, אני חייב או פטור? על מה שקרה לי, במה הזאת נפלה וכנראה טבעה. אני צריך להחזיר לבעלים, לשלם לו או לא? אמר, מה יהב אלה ופטרי? אמר, רבה זנימיק, למה הוא פטר אותו? למרות שהוא שומע שכר. אמר, זה אונס, מה יהב אלה למיבד? הוא הראה אותו כדרך הרועים, שהרועים כולם מראים את הבהמות שם על שפת הנער, כי זה המקום המראה, ויש שם גם מים. אז הוא התנהג כמו כולם, כמו שצריך, מה אתה רוצה? מה הוא היה יכול לעשות? מה יהב אלה למיבד? אנחנו הופכים את הדף. אומרת הגמרא, כן, הוא ממשיך את הטיעון, הנתר כדנת רעין, שמה הוא יכול לעשות? הוא שמר כמו ששומרים כל השומרים. זה המנהג, כך ראוי לזה. אמר לה, אביי, אלא מעתה, לפי מה שאתה אומר, שהעיקרון הוא תמיד, אם אני שומר כמו כולם זה בסדר, אלא מעתה, על למטה, אם הוא עלה לעיר, הרואים היה להם מנהג כזה. הם היו רואים את הבהמות ונמצאים לידם, אבל במה היה להם בצהריים, יש להם כנראה בצהריים או איזה זמן מסוים שהם הולכים לשעה לעיר כנראה לאכול שם או לסדר, משאירים את הבהמות במירה. עכשיו מה קרה? נגיד אם הוא, אז כולם, זה המנהג. נגיד הוא הלך ובינתיים קרה משהו. על למטה, אומרת הגמרא, עלה לעיר, בעידנא דעי לעין, שבזמן של רגילות שהרועים עולים לעיר, וקרה משהו. כן? קרה משהו לבהמה, עכשיו מישהו גנב אותה או משהו כזה, אם הוא היה שם, זה לא היה קורה. אבל מה הוא יכול לעשות? הוא עלה כשכולם עולים. כשאדם בן אדם נתן לו שכר לשמור, הוא ידע שהוא שומר כמו כולם. אז אולי הוא לא אשם, זה נקרא אונס. אומרת הגמרא, אלא מתי למטה בעיד, אלא אין שאחינם ידע פטור? אמר לי, אז אמר לי, רבא אמר לו, כן. רבא פטר אותו, אמר לי, אין. גן הפורטה, אם הוא ישן, גם רואים, היה להם מנהג, שהם היו גם נחים איזה מנוחת צהריים, ככה, בתקופה, איזה חצי שעה, שעה, בצהריים. גן הפורטה, ישן קצת, בעידן וגן אין, שבזמן שרגילות שהרואים נחים, אחי נמי דה פטור, גם כאן הוא פטור כי הוא אנוס, כי הוא עשה כמו רגילות, אמר לה, אין, כן. זאת אומרת, רבא סובר ששומר שכר, אפילו שומר שכר, מבחינת חיובי השמירה, לשמור, הוא צריך לשמור כמו הרגילות, הוא לא צריך להתאמץ יותר. כמו שרגילים לשמור, יכול לשמור. אפילו שהוא מקבל איזה כסף, הוא לא צריך לשמור יותר ממה שאנשים רגילים לשמור. אין הבדל משומר חינם, שומר שכר, מבחינת זה של כמה טוב אני צריך לשמור. רק יש הבדל מה יקרה בסוף, אם זה נגנב או נאבד, אם אני חייב או פטור. אבל האם אני צריך לשמור יותר טוב, רב הסובר לא. אם שמרת כמו שרגילות לשמור, זה מספיק. הייתי ושואלת הגמרא על רבא, אלו הם אונסים ששומר שכר פטור עליהם. כתוב הברייתא, כגון ותיפול שווה ותיקחם ואת הנערים יקחו לפי חרב. אז רואים פה, מה זה ותיפול? זה מין, תיפול שווה ותיקחם, זה אונס כזה שכאילו לא הייתה לו ברירה. אם דווקא אונס כזה ש, שפתאום נפל עליו איזה ליסטים או איזה גייס ולקח, רק זה נקרא אונס, משהו שכל דבר אחר, כמו האונסים שמענו עכשיו, שהוא נתר כזה נטרין שהוא עלה לעיר או ישן, זה לא נקרא אונס, ככה משמע, שדווקא אונס כזה פתור. אז לכאורה מכאן נלמד שהוא צריך לשמור לא כדנת ריש, הוא צריך לשמור יותר מכדנת ריש, ולכן דווקא אם נפלה עליו כזה, נפל עליו כזה אונס, כמו אותם, כמו בטיפול שלה ותיקחם, כן? כמו איזה גייס כזה שחיל צבא שתקף אותו, דווקא זה נקרא אונס. אמר לי לו, אין לך ראייה, אתה בחזני מטה. מה זה חזני מטה? אומר רשי, שומרי העיר בלילה, זה רשי השני, שכל סמך אנשי העיר עליהם לשמור גופם אמנם, הנו ודאי באו נטירות היתרות. כלומר, האנשים האלה, זה הגדרת התפקיד שלהם, שהם צריכים לשמור, כולם ישנים, אין אף אחד שסומך עליהם, אין אף אחד, הם לא אפשר לסמוך על אף אחד, ולכן לזה הם נזכרו. זה ברור ששומר כזה, הוא מקבל שכר בדיוק על הדבר הזה. הוא לא יכול להגיד, שמרתי כדנת ראינשי, אדם, אדם כזה, הוא פתור רק באונסים כאלה, כי על זה סוחרים אותו לשמור, ורוצים שישמור יותר טוב. מה זה? אז לכן מכאן אין לבי ראיה. הייתי ושואל את הגמרא, עד מתי שומר שכר חייב לשמור? עד כדי, כמו שמוזכר אצל יעקב אבינו, הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה. רואים שיעקב אבינו, כן, אומר ללבן, אני עבדתי אצלך כשמתווכחים שם, כן, אחרי שהוא ברח, יעקב בורח מלבן ונפגשים בסוף, אז יעקב מוכיח אותו, אומר לו, אני עבדתי אצלך כל כך הרבה, הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה, כלומר שמרתי כל הזמן, גם ביום וגם בלילה, אפילו בלילה כשהיה קרח, ישבתי ושמרתי, כלומר לא עזבתי לרגע את, את הצון שלך. אז רואים לכאורה שיעקב אבינו שמר טוב יותר טוב, הוא הרי שומר שכר היה יעקב אבינו, כי הוא שמר מה השכר שהוא קיבל את הבנות של לבן. נכון? אז הוא שומר שכר, אז רואים ששומר שכר חייב, שומר שכר חייב לשמור יותר מאשר אדם רגיל. אמר לי לא, את אמנמי בחזני מטה. גם שם מדובר על, כמו שאמרנו, חזני מטה, שומרי העיר בלילה. זאת אומרת, שמדובר, זאת אומרת, כאין זה, כן? שהוא היה, שמדובר על שומר שזה עניינו לשמור יותר טוב. אמר לי, אתו יעקב אבינו חזן מטה, ואיך אתה אומר דבר כזה? יעקב אבינו רק מספר איך שהוא שמר את הצון של לבן, הוא לא היה חזן מטה, הוא לא היה שומע עיר. אומר אדם, אומר, הכוונה היא ככה, שיעקב אבינו אמר ללבן, אמר ללבן, נטרי לך, אני שמרתי לך, כאילו, את, נטרו יותר יותר, אתה חזן מטה, הוא כאילו בא לומר, אני שמרתי כל כך טוב, יותר ממה שהייתי צריך, כאילו אני חזן מטה, כאילו אני שומר העיר, אבל הנה חינמי, לא שהוא עצמו היה חייב, הוא רצה להראות ללבן, ולהוכיח לו עד כמה שהוא שמר אפילו מעבר למה שהוא היה חייב. אבל כן, וזה, אבל באמת, הנה חינמי, שומר שכר רגיל, שהוא לא חזן מטה, לא צריך, ככה דוחה הגמרא. כן, ובאמת, אלא מה? אלא כמו שאומר אבא, רק כדנת ראין ששואל את הגמרא, רואה שהיה רואה, והניח עדרו, הוא בא לעיר, הוא ראה, ועזב את העדר ובא לעיר. בא, בינתיים כשהוא היה בעיר, מה קרה? בא זאב וטרף, בא ארי ודרס, כן? זאב טרף את, את הצון שלו, לקח, טרף חלק מהצון, או אריה דרס, דרס, או אריה דרס את הצון. דריסה תמיד מוזכרת בארי, כי דריסה, תסתכל ברשי, רשי אומר, ארי דרכו לדרוס הבהמה במקום שמוצאה, זאת אומרת, הוא אוכל אותה איפה שהוא תופס אותה, וזאב, מה עושה זאב? דרך זאב לטורפה חיה, הוא להליכה במקום שהוא בטוח ושם הורגה. כלומר, הוא תוקף אותה, אבל היא לא מתה, רק נפצעת, ואז, כי הוא מרגיש פחות בטוח הזה, ואריה הוא מלך החיות, לא מפחד מאף אחד. הוא גומר את העסק פה, איפה שהוא תפס את הבהמה. אבל הזה פוצע, מכניע אותה ולוקח אותו למקום אחר, כדי שלא יתקפו אותו, שאריה לא יבוא ויחטוף לו. כן? אז ככה הוא עושה. אומרת הגמרא, אז מה עושים? בא ארי ודרס, אין אומרים, אילו היה שם היה מציל. אנחנו לא אומרים, לא. אם היית שם, היית מציל. ולכן אתה לא בסדר שלח את העיר. אלא מה עושים? אלא עומדים אותו. אם יכול להציל חייו, לא אומרים סתם, היית בטוח מציל, לא אומרת, בודקים, אם הייתה סביר שאם הוא היה שם ולא עולה לעיר, אז הוא היה יכול להציל, אז מחייבים אותו, אז הוא חייב. ואם לאו, אם הוא לא, אם אומרים, אם רואים שזה היה מקרה כזה, שאפילו אם הוא היה במקום, הוא לא היה מצליח, אז הוא פטור. אומרת הגמרא, מי לאו דעל ועידן דעל, אין שהאם לא מדובר פה שאותו רואה הניח את עדרו, כוונה היא שהוא הלך בזמן שכולם עולים לעיר, הוא נתר כנטרי אין שהיא. ואז רואים מכאן, אז מה, ואז קשה, למה קשה? כי רואים שאם אומרים, אילו עומדים אותו, אם יכול להציל חייו, רגע, 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 מה זה אם יכול להציל חייו? אבל אני עליתי בעידן דעי לעין שהיא, אז מה זה משנה אם הייתי יכול להציל או לא? אני נהגתי כדין, שעליתי לעיר, לא הייתי חייב להיות כרגע על משמרתי, אז מה פתאום לחייב אותי? נכון, אם הייתי שם הייתי מציל, אבל אני לא הייתי חייב להיות שם, כי עליתי כבעידן דעי לעין שהיא. אומרת הגמרא, ואז היא לכאורה קושיה על רבא, שרבא אמרה על בעידן דעי לעין שהיא פטור, וכאן רואים שחייב. אומרת הגמרא, לא, מדובר דעי בעידן דעי לעין שהיא, הוא פשע, הוא עלה, הוא פשע, ועלה בזמן שאסור היה לו לעלות, ואז ממילא אומרים ככה, אם היית, אם עומדים אותו, אם הוא היה שם היה מציל, אז הוא חייב, כי זה פשיעה, זה קרה בגללו. שואלת הגמרא, אבל אם אתה מעמיד ככה, מתעוררת קושיה אחרת, יחי, המאי פטור, למה במקרה, אם לא, אם לאו, דיינו, אם הוא לא, אם עמדו אותו, והוא לא היה יכול להציל אם הוא היה שם, למה פטור? הרי סוף סוף הוא עלה בפשיעה, נכון? אמרנו, הוא עלה בפשיעה, כי הוא עלה בעידנא דלא עילא אינשי. אז מילא יש פה תחילתו בפשיעה, ונכון שבסוף סופו באונס, אבל תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. אז מילא, למה כאן פטור? למה במקרה שאתה עומד אותו, אם לא היה יכול להציל הוא פטור? אומרת הגמרא, מדובר, שאומנם הוא עלה בעידנא דלא עילא אינשי, אבל הוא לא עלה בעידנא דלא עילא אינשי סתם, אלא הוא עלה, סתם פשע, אלא דשמע קל אריה ועל. הוא שמע קול של אריה ועלה. בגלל הוא מפחד האריה הוא עלה. ולכן עומדים אותו. אז בעצם כאילו הוא לא פשע בזה שהוא ברח כל כך. כן? ולכן עומדים אותו. אם הוא לא היה יכול באמת להציל הוא פטור. אבל אם הוא היה יכול להציל, אז אנחנו אומרים הוא פושע וחייב. שואלת הגמרא, יחי, עומדים אותו? מה היה ולבד? מה זה עומדים אותו? הרי הוא שומע קל אריה וברח. כל אחד, כל אדם מפחד מאריה, אז הוא בסדר, מה אתה רוצה מחייב? מה זה עומדים אותו? אם יכול להציל או לא? מה הוא יכול לעשות? אז אומרת הגמרא, היה לו לקדם מרועים ובמקלות. כן, כן היה לו מה לעשות. הוא היה צריך לקדם מרועים ובמקלות. זה היה כמה עומדים אותו אם היה יכול להציל. הוא היה צריך לראות אם הוא יכול לקדם מרועים ומקלות ויש סיכוי, הוא היה צריך מותר לעשות את זה, הוא לא עשה את זה, הוא פשע. אם זה בכל מקרה לא היה עוזר לו, אז באמת הוא אנוס, הוא פטור. זה הכוונה, וזה הכוונה, עודים אותו אם, אילו היה שם היה מציל. שואלת הגמרא, יהכי, מה יהיה שומר שכר? אז למה דווקא מדובר פה על רואה שהיה רואה? רואה סתם רואה הוא שומר שכר. אז למה דווקא הברייתא מדברת על רואה שהוא שומר שכר? אפילו שומר חינם. נמי, אפילו שומר חינם, היה לו, שהיה לו קדם מורים, אפילו שומר חינם, נמי, גם בשומר חינם לכל צריך לעשות את הבדיקה הזאת, האם הוא היה יכול להציל ברועים ומקלות או לא, לקדם ברועים ומקלות. דהיינו, מה זה לקדם ברועים ומקלות? דהיינו, לזכור רועים ואנשים שיבריחו את האריה. הוא היה צריך לזכור אנשים כאלה, או להביא אותם כדי שיעזרו לו להתמודד עם האריה.
לכתחילה זה לא תפקיד שמתאים לשומר חינם או
אז זה מה שאומרת הגמרא, אבל הגמרא רוצה להגיד, לכאורה גם שומר חינם צריך לעשות ככה, כי אנחנו רואים, דאמר הוא דאמר, רבא סובר, כן, גם שומר חינם צריך להתאמץ. שומר חינם שהיה לו קדם, רואים מקלות ולא קידם, חייב, זה פשיעה. אם שומר חינם, אם הוא רואה שבא איזה משהו, אז הוא גם, הוא מחויב, ויש אפשרות לסלק את הדבר הזה ברואים ומקלות, הוא מחויב להתאמץ ולהביא אותם, כדי שיעזרו לו. אומרת הגמרא, אתה צודק, שרבא משהו חייב, אבל יש הבדל בין שומר חינם ושומר שכר. שומר חינם חייב לקדם רועים ומקלות בחינם. כלומר, הוא, אם יש מישהו שמוכן לעזור לו להתנדב, הוא צריך לנסות. אם מישהו יכול לבוא לעזור לו, אז זה בסדר. את המאמץ הזה הוא צריך לעשות, אבל הוא לא צריך להוציא כסף בשביל זה. שומר שכר בשכר. שומר שכר צריך להוציא כסף מכיסו, כדי לקדם ברועים ובמקלות, וכיוון שכן, וכאן מדובר, וכאן מדובר במצב כזה, שעומדים אותו, האם עומדים אותו, זה כמובן אם הוא היה יכול להציל ברועים ומקלות, וזה ההבדל משומר חינם לשומר שכר. כן? לכן לא קשה, מה שאמרנו פה, היה לו קדם ברועים ומקלות, אז אם ככה למה זה שומר שכר או לא שומר חינם? כי אנחנו מדברים על קדם ברועים ומקלות בשכר. שומר חינם לא חייב את זה. שואלת הגמרא, ועד כמה? כתוב שומר שכר, אמרנו ששומר שכר צריך לקדם בשכר, אז כמה הוא צריך לשלם בשכר? מיליון דולר? יבוא יגידו, אני אציל על מיליון דולר. הוא צריך להוציא מיליון דולר, מה פתאום? הוא אומר, עד כדי דמיהן, מה זה עד כדי דמיהן? דמיהם של הבהמות, הבהמות האלה שוות 1,000 שקל, אז הוא יכול לזכור עד 1,000 שקל, רואים ומקלות כדי להציל את הבהמות האלה. שואלת הגמרא, וכאן מצינו בשומר שכר שחייב באונסין? הרי פה, לולא הרואים ומקלות, הוא לא יכול להציל את זה, סוג של אונס. ובכל אופן אנחנו רואים שהוא צריך להוציא כסף מכיסו, אז זה כאילו מין שומר שכר שחייב באונס, כי אתה רואה שהוא משלם במקרה של אונס. אומרת הגמרא, לא, דהדר שקד מן בעל הבית, אתה חשבת שהוא כאילו משלם מכיסו? הוא מוציא את זה עכשיו מכיסו. כי אבל הוא אחרי זה יוכל את החשבון, הוא יוכל לקחת מבעל הבית. בעל הבית צריך לשלם לו את הכסף שהוא הוציא מכיסו על הרועים והמקלות שהוא שכר. זאת אומרת, השומר שכר באמת מוציא, עכשיו בא ארי וזה בריה, אז הוא ישלם מהכיס שלו, כי הוא לא ירוץ לבעל הבית, עד שהוא יריץ ויחזור, כבר יטרפו לו את הבהמות. אז הוא קודם כל משלם מהר, מביא את הרועים ומקלות. אחרי זה, כשהוא בא לבעל הבית, יצאתי לך את הבהמה, תחזיר לי את הכסף. זאת אומרת, יחזיר לו את הכסף, עד כדי דמי...
רק לעניין של כסף, זה בעצם של סכנת חיים.
מה?
אריה,
את הצון. בגלל זה הוא ברח.
הוא לא הגורם העיקרי. הוא לא רוצה לסכן את עצמו. הוא מבחינה מה הוא יסכן את עצמו. מי שעושה את זה, זה התפקיד שלו.
שומר חינם צריך לעשות את זה רק בחינם. כלומר, אם הוא יכול להשיג רועים ומקלות בחינם, אז כן דרשו את זה ממנו. שואלת הגמרא, אמר לרב פאפא לאביי, יחי, מה יעני למינה? כלומר, אם אנחנו אומרים שהבעל הבית אחרי זה מחזיר את הכסף של ההוצאות לסוחר, אז מה, וזה עד כדי דמיין, כלומר אם הבמות שוות 1,000 שקל, אז הוא מוציא 1,000 שקל, אז מה הוא הרוויח? הוא מן בסוף יוציא 1,000 שקל, אז זה עדיף שכבר שהשומר שכר לא יתאמץ, והארי ידרוס את זה, הרי מילא הבעל הבית בסוף יצטרך לשלם כערך הבהמות, אז למה צריך, איזה עניין יש לנו לתרוח ולהציל את הבהמות? אומרת הגמרא, אמר נפקא מינה לקושו דחיותא אינם לתירחא אתירתא. מה זאת אומרת? באדם שיש לו בהמות, אתה אומר לו עכשיו, במה זאת שווה 1,000 שקל? הוא אומר, תביא לי את זה, מה אכפת לך, תקנה בהמה, אני אתן לך 1,000 שקל, תקנה בהמה חדשה. בטח שהוא מעדיף את הבהמה שהייתה לו קודם. היא כבר רגילה אליו, הוא כבר רגיל אותה לעבודה, היא יודעת בדיוק מה רוצים ממנה, הוא רגיל אליה, היא רגילה אליו. תביא לו עכשיו בהמה חדשה עד שהוא ירגיל אותה לרגילים שלו, זה לא שווה לו. זה קושרא דחיותא. כושר בהמות שמכיר בהן כבר, הוא לומדות בביתו, אומר רש"י. או, תרחה יותר, כמובן, תרחה של המחירה. אני מוכן לתת את הכסף הזה שווה, במקום, ותשאיר לי את הבהמות שלי, משהו שאני צריך עכשיו לחטט רגליי לשוק, ולהזמין והכל, כן? זה לא שווה לי, לכן אני מעדיף אפילו עד כדי דמיין. שווה לבעלים אפילו עד כדי דמיין, כדי שיצילו את הבהמות הקיימות שלו. אומרת, אז זה, עד כאן זה היה רבה. עכשיו הגמרא שאומר שכל השומר שכר לא צריך לשמור יותר משומר חינם, הוא צריך רק לשמור כדנת רעין, שאלה אם כן הוא חזן מטה, זה הכל. ודבר נוסף שלמדנו ששומר שכר צריך לקדם רועים ומקלות בשכר. אבל רב חסדא ורבא רבונא חלקו על עיקר דינו של רבא, והם אומרים לא, אדם שומר שכר צריך לשמור יותר משומר חינם, הוא לא יכול להגיד מה יעבל אל מבעד נטר כדנת רעין ששמרתי כמו שאנשים שומרים, לא. אתה צריך לשמור יותר טוב משומר רגיל. איך אנחנו רואים את זה? כי הם אומרים ככה. רב חיסדא ורב רבונא לא סביר על יד רבא. דאמרי, אומרים דאמרי שכך אומר בעצם הבעלים לשומר שכר. להכי יהבי לך אגרה, לכן נתתי לך שכר. לנטורי לי, נטורי אותה יותר טעה, כדי שתשמור לי יותר טוב. אני נותן לך שכר לא רק כדי שתתחייב בגנבה ובידה. להפך, עיקר מה שאני נותן לך שכר, זה להתחייב בגנבה ובידה, זה בעצם, כאילו, התורה חייבה אותך, כן? אבל אני עיקר מה שאני נותן לך שכר, כי אני רוצה שתתאמץ יותר, תשמור יותר, תשקיע יותר. ואכן הם אומרים, מכל המקרים שלמעלה שרבא פתר הם מחייבים, הם אומרים, הטיעון הזה של נטר כנטר אינשי, אין דבר כזה, אתה לא יכול לעלות בעידן דאי לאינשי, אתה לא יכול לישון בזמן שאין אנשים נשנים, ואתה גם לא יכול לראות את הבהמות ככה על שפת הנער בלי לעשות פטרולים כל הזמן ולבדוק שהם לא ייפלו. אתה צריך לשמור יותר משומר חינם. אומרת הגמרא, ברעדה סבולה, ברעדה היה סבל. מה הוא סבל שמעביר את הבהמות, הווה כמעבר חיותה גם לדנרש. הוא היה מעביר את החיות, על גם לדערה, זה גשר של נרש. נרש, נדמה לי שזה שם, שזה שם של עיר, אם אני לא טועה, ראינו את זה כבר למעלה, בוא נראה אם זה נצודק. גם לדנרש. כן, שם של עיר, של העיר נרש. אז דחפר, מה קרה? זה גשר צר, גשר צר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, מה קרה לבהמות? דחפה חדה לחברתה ושדיתה במאיה. אחת הבהמות דחפה את חברתה והיא נפלה למים וטבעה. עתה לקמד רב פאפה, הם הגיעו לדין תורה לפני רב פאפה, אחי, והוא חייב את, את ברעדה. אמר להם, מאיה ומאיה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני עשיתי כמו כל ה... כמו כל, אני, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אנוס, זה נפל, אני העברתי ופתאום היא נפלה למים. אמר לה, היא באה לך לעבור אחד אחד, אתה לא נזהרת, היית צריך להעביר, הגשר הזה גשר צר, היית צריך להעביר אחד אחד ולא לתת להם ללכת סתם ככה שהם יכולות לדחוף אחת את השנייה. אמר לה, ידעת בבעבר אחתך דמצה למעבר, למעבר אחד אחד? בר אחתך אומר רשי, זה בבין עמך ואומתך. זאת אומרת, האם ידעת... אתה יודע שככה מנהג, שבני עמך, ככה, זאת אומרת, בני עמך, אם ככה הם נוהגים, באמת להעביר חד אחדה? הרי זה לא המנהג, ואני עשיתי כמו המנהג, כשנתתי להם לעבור, אז הם דחפו חד עד השנייה. זה היה המנהג, אז מה אתה דורש מני מעבר למנהג? אמר לי, כבר צבחו כמה דקמה, כמו הרבה אנשים לפניך כבר צבחו על זה וניסו להיפטר בטענה שאתה טענת ולא יקדם משהו ולא התייחסו אליהם וכל זה אנחנו רואים שסובר רב פאפה כי רב חיסד ורב רבונה ששומר שכר לא יכול להגיד נטרק את נטרי אינשי וכמו המנהג אתה צריך קיבלת שכר אתה צריך לשמור יותר טוב וגם כאן לכן הטענה היא מה הטענה היא? הטענה שהעיבר הלך לעבור אחד אחד אומרת הגמרא איבו עכשיו אנחנו עוברים למקרה שונה קצת, אבל עוד איזה דין חשוב בקשר לשומר שכר. איבו זה היה שם של, שם של בן אדם, אפקיד קיטנה הוא הפקיד פשטן בירוניה, אצל אדם ששמו רוניה. אז על שבו, שבו זה שם של גנב אחד, שמת מן היובה, גנב את זה מן הנפקד, מרוניה. לבסוף הוא קר גנב, לסוף תפסו את הגנב, את אותו שבו, ואמרו, הידעו שהוא זה שהגנב, הוא זה שאמור לשלם. אתה לקמד רב נחמן, זאת אומרת, רוניה, השומר, הגיע לפני רב נחמן, ובכל אופן חייב אותו, למרות שכבר הגנב נמצא פה. אפשר להוציא את הכסף מהגנב, הוא חייב את רוניה, לשלם, כן? לשלם לבעלים, ושהוא יתעסק אחרי זה עם הגנב. אומרת, אמר, עליהם, הפליגה דרב הונה בערבין, האם מכאן... נוכל ללמוד שרב נחמן חולק על רבונה ברבין, למה? כי שלח רבונה ברבין, מה קורה בנגנבה באונס, כן, פרה שנגנבה באונס, ואחר כך הוא קר גנב. אחרי זה גילו את הגנב, במה נגנבה באונס, ואחר כך הוא קר גנב. אז אמר רבונה ברבין כך, אם הוא שומר חינם, אז יש בפניו שתי אפשרויות, הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה. רצה השומר נשבע, זאת אומרת, נשבע ונפטר, כן, רצה הוא נשבע ונפטר, ואחרי זה הוא נשבע ונפטר, כן, הוא יכול להישבע ולהיפטר, רצה עושה עם עוד דין, רצה אם הוא רוצה עושה עם עוד דין, הכוונה שהוא משלם לבעלים, כן, זאת אומרת או שהוא נשבע ונפטר ואז הבעלים מתעסק עם הגנב, או שעושה עם עוד דין, הכוונה שהוא משלם לבעלים, ואחרי זה הוא משלם לבעלים, ואחרי זה הוא מתעסק עם הגנב. זה שומר חינם, זה תלוי בדעתו. אבל אם שומר שכר הוא, עושה עם עוד דין ואינו נשבע. זאת אומרת, למרות שמדובר פה באונס, הוא גם הוא פטור, אבל כיוון שהוא קר הגנב, אז ההלכה בשומר שכר שאתה לא יכול להגיד, אני אנוס, אני אשבע ויפטר. לא, במקרה כזה כיוון שהוא קר הגנב, אז יש לך חיוב, לכן זה הובא פה, כי כאילו זה חיוב ששומר שכר יותר משומר חינם, לאו דווקא בחיוב התשלומין, אלא הכוונה היא שגם במקרה שהוא קר הגנב, ובעצם לא יהיה הפסד, אנחנו בעצם בכל אופן מחייבים אותו, עושה עם יודין, הכוונה שהוא נפרע לבעלים, משלם ולא נפטר בשבועה ואינו נשבע, והוא אחרי זה הולך ומתעסק עם הגנב ובית הדין. זאת אומרת, התיחה הזאת שהתעסק בבית הדין, הטילו על השומר שכר. למרות שאם לא היה פה את הגנב, הוא היה יכול לשבוע ולהיפטר. כבר שהוא נמצא פה, ואנחנו יודעים כבר שהפסד והמוני לא יהיה, אבל את התיחה הזאת הטילו על השומר שכר, ואין בבחירתו להגיד אני נשבע ונפטר. אמר רבה, הטעם גברי דפרמוסקה וקיימה. אומרת הגמרא, הרבה אומר, כן, אז כל מה שרצינו להגיד בעצם, שרב נחמן חייב אותו. עכשיו, איבו הזה, רוני הזה, היה שומר חינם. ושומר חינם אנחנו רואים, שלכאורה לפי דרת רבון בר אבין, אי אפשר לחייב אותו, זה תלוי בשומר חינם להחליט אם הוא משלם או שהוא נשבע ונפטר. ואילו רב נחמן חייב אותו, אז איך רב נחמן חייב אותו, או אז לכאורה הוא חולק על רבון בר אבין, דחה את זה רבא ואמר לו, אמר רבא, אין ראיה משעה, למרות שהוא היה שומר חינם, בכל אופן חייבו אותו, לא בגלל שחולקים על רבון בר אבין, שזה תלוי, שאם זה באמת היה אונס, אתה צודק, הוא היה יכול להחליט לי שהוא נשבע ונפטר, ולא היינו מחייבים אותו להתעסק עם הגנב. אבל אתם גבר דה פרמוסקה וקיימי. זאת אומרת, היו שם אנשי שיטה, הייתה שם משטרה. והיא רמה קלה, והוא היה תומצלין לה. אם הוא היה צועק, אז משטרה, משטרה, אז המשטרה הייתה, באה ותופס את הגנב, והוא לא עשה את זה. אלה, לכן חייבו אותו. חייבו אותו אפילו שהוכר הגנב בסוף, אבל הוכר הגנב בסדר, אבל אתה פשעת, אז אתה חייב לשלם, אפילו שיש פה את הגנב ושרוצה למנו את התמון, אבל אתה כבר התחייבת על הפשיעה. התחייבת על הפשיעה, אתה חייב לשלם, וממילא את ההתעסקות הזאת והטרחה הזאת, אתה כבר תצטרך לעשות אחרי זה, כי התחייבת כבר בתשלום. אומרת המשנה, כן, עד כאן דברי המשנה. בואו נלמד עוד משנה אחת, לא ארוכה, אומרת המשנה ככה, זה משנה שעוסקת בהגדרות מה נקרא אונס, מה לא נקרא אונס. זאב אחד, אם בא זאב אחד על רואה, אינו אונס. רואה אחד יכול להתמודד עם זאב אחד. אבל אם זה שני זאבים, זה נקרא כבר אונס. רבי יהודה אומר, בשעת משלחת זאבים, מה זה בשעת משלחת זאבים? הוא אומר שחיה רעה משולחת בגזרת המלך. קופצת היא על אדם אחד. זה כלבים מעולפים של המשטרה. יחידת עוקץ, כמו שיש, כן, כלבים. הם היו, לא כמו בימינו, שזה נעשה למטרות טובות. בזמנם השלטון היה מכשיר כאלה חיות רעות. אם בעל רואה כזה חיה של המלך, זה לא כדאי להתעסק אפילו אם זה חיה אחת. זה מה שכן רבי יהודה אומר, בשעת משלחת זאבים של השלטון, אף זאב אחד אונס. שני כלבים אין אונס, כלבים זה פחות מזאבים, אז אתה יכול להתמודד עם כלבים. זה תפקידו שרואה, הוא צריך לדעת להניס שני כלבים, שילמד את זה, כשהוא עושה את התואר. ידוע הבבלי אומר, משום רבי מאיר, מרוח אחת זה לא אונס, אבל משתי רוחות זה כן אונס. גם שני כלבים, אם זה שתי רוחות, זה כבר, אם באים מרוח אחת הוא יכול להתמודד, אם שתי רוחות הוא כבר לא יכול. הליסטם, כלומר, הליסטים, מה זה ליסטים? אז רש"י אומר, פה מדובר ליסטים, זה בלשון יחיד, גרסינן ליסטם, אחד ליסטים כמה, כלומר, אם בא אליו רק גזלן, ליסטים אחד, שזה גזלן שבא בכוח, הרי זה אונס, ואת אפילו אם הוא אחד, לא צריך דווקא שניים. כי למה? כי למה זה אונס? בגלל שהוא, אדם כזה, הוא בדרך כלל, הוא מסוכן, הוא חמוש, הוא יודע, הוא מאומן, רואה, לא אמור להתמודד עם דבר כזה. הרי ידוב, הנמר בבנס והנחש, הרי הוא לא אונס. זה הם מסוכנים ביותר, והרואה לא אמור לדעת להתמודד איתם. הם מתי? בזמן שבאו מעליהן. אבל אם הוליכן למקום גדודי, זאת אומרת, כל הדברים האלה הוא פטור, אותו שומר כשהם באו אליו, אבל אם הוליכן למקום גדודי חייב להסתים, לא אונס, אדם שלקח את הבהמות למקום מסוכן, אז הוא לא יכול להגיד אחרי זה בא אליי זאב, מה זה בא אליך זאב? אתה לקחת למקום שיש זאבים, אז אתה במקרה כזה הוא יהיה חייב, זה לא אונס. מתה כדרכה, במה שמתה כדרכה הרי זה אונס. סגפה ומתה אינו אונס. מה זה סגפה? הוא עינה אותה ברעב, או העמיד אותה בקיץ בחמה ובחורף בצינה, זאת אומרת הוא הביא אותה בתנאים לא אנושיים, ואחרי זה בסוף היא מתה, אז ברור זה לא אונס. היא לא מתה מאונס, היא מתה בגלל שהוא פשע בה. אז לכן זה לא אונס. עלתה לרשת סוכין נפלה, הרי זה אונס. אם היא תקפה, כן, היא ברחה לו, הוא שמר עליה, והיא ברחה ועלתה לרשת סוכין והיא נפלה מהצוק, אז זה אונס. אבל אם העלה לרשת סוכין, אם הוא לקח אותה למראה בראש הצוק, אז מה, ואז היא נפלה, אז נכון שאת הנפילה עצמה הוא לא יכול למנוע כבר, אבל מה אתה בכלל מעלה לשם? זה כמו לקחת למקום גדודי חייב ליסטים, אתה פשעת בעצם זה שהעלית לשם, ולכן אינו אונס. שואלת הגמרא, והתניא, איך אתה אומר שזאב אחד אינו אונס, שני זאבים אונס, והתניא זאב אחד אונס? אז כתוב מפורש שזאב אחד הוא אונס, סותרת המשנה שקודם אומרת שזאב אחד אינו אונס. אמר רב נחמן בר יצחק, האם בשעת משלחת זאבים רבי יהודה אימא? שכתוב בברייתא כדעת רבי יהודה, שזאב אחד בשעת משלחת זאבים של השלטון הוא כן אונס. הליסטים הרי זה אונס. שואלת הגמרא, מאי? לוקי גברא לעדה גברא, שילחם איתו. אז רק בן אדם אחד, שילחם עם הליסטים. אמר רב, בליסטים מזוין, כמו שאתה אמרת, הוא מזוין, הוא חמוש, אז אני רואה, לא אמור להתמודד עם אדם חמוש. היא באה אלו, שואלת הגמרא, ליסטים מזוין, ורואה מזוין. מה קורה? גם רואה עצמו הוא אדם חמוש, הוא עבר קורס. עבר קורס לוחמה. האם, מהו? יאמרין לנו כי גבר ליד גבר, או דין מה? או אם אנחנו אומרים, לא, עכשיו גם הוא חמוש, אז הוא שייתן פייט, כמו שאומרים, שילחם עם הליסטים. או דין מה? האם מסע נפשי, לא מסע נפשי. כלומר, עדיין במקרה כזה נחשב אונס. למה? מה זה מסר נפשי? אומר רשי, הליסטים, על מנת כן בא, או הליסטם, הליסטים, על מנת כן בא, או להרג או להרוג. הוא בא עם מסירות נפש, זה העבודה שלו. הוא יודע שאין לו מה להפסיד, להיקח ממון. או להרוג, להיקח ממון. אבל הרואה, אין לו למסור נפשו על כך. הליסטים בא כדי להרוג. הוא, הבדם הזה פושע, או להרוג או להרג. אז הוא יודע, הוא לוקח את הסיכון הזה, אבל רואה, הוא אומר, מה שווה לי כל הסיפור הזה? זאת אומרת, רואה מראש, אין לו עניין להיכנס לעניין של מיטה, ולכן הוא לא אמור להתמודד. הליסטים ייתן לו הרבה יותר פייט, וזה סכנה, אנחנו לא רוצים שהרואה יעמוד בסכנה כזה, זה לא מוטל עליו. אומרת הגמרא, מסתברא דאי מסר נפשי ולא מסר נפשי. באמת שהרואה לא צריך, אם בא אליו ליסטים מזוין, למרות שגם הוא מזוין, אנחנו לא אומרים לו שזה נקרא פשיעה אם הוא הלך. אמר לאבי לרב, אשכחי רואה, כן, מצא אותו רואה, ואמר לי, זאת אומרת, הרואה מצא את מי? הוא מצא את הגנב. מגיע הגנב, והוא רוצה להפחיד את הגנב, הוא אומר, תשמע, לא כדאי לך לגנוב ממני. למה לא כדאי לך לגנוב מהצון שלי, של אני רואה? למה? אמר לי, גן וסריה, כלומר, גנב הוא כאילו מין כללה כזאת. גן וסריה, גנב סורר או משהו כזה. רשי אומר, מוסרח ויבש, מתרגמים לסרי, ושאת גנב ראיתי סריה פושע, כאילו גנב פושע. תדע לך, בדוכטו פלניה טיבן, אני יושב שם, הוא מגלה לו באיזה מקום הוא יושב. אבל לא כדאי לך לבוא לשלם, למה? כך וגבר, גבר איקה בדן, יש איתנו גדוד, יש לנו 50 יסמניקים איתנו. כך וכך, קל ואיקה, יש לנו כלבים בדן. כך וכך, זוגת פסיקלן, זוגת הזה, יש לנו רובים, כן? קלעים, המקלים באבן. לא כדאי לך להתקרב אלינו. ואז על השקל, בכל אופן הגנב בא לשם לאותו מקום שהוא גילה לו שהוא נמצא שם ולקח, מי? אמר לי, הרי הוליכן למקום גדודי חייו וליסטים. כלומר, אסור, מה אתה עושה דבר כזה? מה אתה כזה? מה אתה מתגרה בגנב הזה? כן, הוא כאילו אומר, מה אתה רוצה? להפך, אני הפחדתי אותו. אני הפחדתי אותו שלא יבוא. הוא אומר לו, אל תפחיד, לא צריך, לא מדובשך ולא מעוקצח. אל תפחיד אותו ואל תגלה לו איפה אתה. זה עצם זה שגילית לו, זה כאילו לקחת אותו למקום גדודי וליסטים. הוא כבר מסתדר כנראה עם כל השומרים האלה. אתה אסור לך לעשות שום דבר שעוזר לו אפילו בכאו זה. עשית את זה? אתה פה כן, עד כאן להיום. עכשיו אנחנו נלמד את ההלכה. הגענו למשנה, עכשיו נלמד את ההלכה. אומרת, אנחנו בדף צדיק ג' דף צדיק ג' הפסד הפועל, בעל הבית, זה יוצא בעמוד 54. בעל הבית הוא פועל שנתברו ביניהם בעניין עבודה. וסיכמו ביניהם את תנאי העבודה, אם לא עשו קניין ביניהם, והפועל לא התחיל בביצוע עבודה, מן הדין יכולים לחזור ביניהם כפי שנתבהר. במה דברים אומרים? במקום שלא נגרם נזק, מכך אולם אם מחמת החזן נגרם נזק, גון בשבותה, עד שבעל הבעל סיכם עם הפועל שיעבוד, יצא הייתה לפועל להצעת עבודה אחרת, ודחה את ההצעה אחרת מחמת ההסכם, שסיכם עם בעל הבית זה ואתה, לאחר שבעל הבית חזר בו, ועונה מיון העסיקו. אין הצעה אחרת מזומנת לפניו, צריך בעל הבית לשלם לפועל את הנזק שנגרם לו, ואינו יכול לשלחו בלא שכר. גם אם הפועל יכול למצוא עבודה אחרת, אלא ששכרה פחות, צריך בעל הבית לשלם את ההפרש, שהפסיד מחמתו. עניינים אלו מצויים משכיחים, כשבעל הבית מזמין בעל מלאכה לבצע מלאכה כלשהי, או שמזמין נהג הסעות לצורך נסיעה כלשהי, ולאחר זמן, בעל הבית חוזר בו מהזמנתו, שפעמים מחמת הסיכום שבעל הבית סיכם עם הפועל או עם נהג הסעות, הם דחו את הצעת עבודה אחרת, ועתה לאחר שבעל הבית חזר בו, אין מזומנת לפני מלאכה או נסיעה אחרת, נמצא שבעל הבית גרם להם נזק, וצריכו לשלם שכרם. וזה חשוב מאוד, אתה סגרת עם פועל אחד, ואחרי זה יצאת מישהו יותר זול. אבל כבר אתה ואז אתה מבטל. אז אם אתה מבטל בזמן שהוא כבר לא יכול למצוא עבודה חדשה, אתה צריך לשלם לו. אם יש לו, אם הוא יכול למצוא עבודה חדשה עדיין, כן, סגרת שבועיים לפני כן, הוא יכול למצוא כבר. אז מותר לך לבטל, אבל אם זה כבר יום יומיים לפני, הוא כבר לא ימצא, הלך לו יום עבודה, אסור לך לבטל. אם ביטלת אתה צריך לשלם לו. זה, כל דבר זה לפי העניין שלו, כל מקצוע לפי כמה שרגילות. בסדר, חנוכה שמח.